ראינו שבביטול הצד הכללי הזרם הטבעי של הבאים שהוא בטל מתחילה להופיע בעולם הוויה חדשה שנותנת מקום יותר לשכת, לראייה מפורטת, לבוא לידי ביטוי. ומתחילה תקופה חדשה בהיסטוריה, שבה ההרגשה האלוקית הטבעית, האהבה האלוקית הטבעית, הדבקות האלוקית הטבעית, נעלמת מהעולם, מכיוון שכשהיא הופיעה, ולא קלטנו אותה נכון, היא הגיעה למכשלות גדולות, ומופיעה למציאות תכונה חדשה, של ביטול הכלל, ביטול התכונה הגברית בהתגלות שלה והגברת ההסתכלות מצד הראייה המפורט, השכלית והמפורט מה שמביא לרעידתם, צמיחתם של הדתות החדשות הנצרות ולאחר מכן האסלאם וכאן יש מקום להבין את המשמעות של הדתות בכלל ומה המשמעות המיוחדת של עם ישראל בתוך המערכת הזאת מה המיוחד מה המיוחד בתורה ובהבנה האלוקית של עם ישראל לעומת הדתות האחרות כשאנחנו מתבוננים במציאות אנחנו רואים שיש דחף פנימי בתוך האדם. רחב בלתי מוסבר. רחב שבא לידי ביטוי גם בחלום של הכוזרי, שאנחנו רואים בו חלום של האנושות, פת מודע של האנושות, של דחף להתעלות, דחף להשתלם, שלא יודע איך למצוא את ביטויו המעשי בתוך החיים. מהי באמת הדרך אל השלמות? הדחף הזה שבא גם לידי ביטוי בדברים שהרב כותב בזרעונים וצמאון ואלחי שהאדם מחפש את המציאות הגדולה המקורית שאליה הוא משתייך וגם בעולם שלנו אחרי ההתבטלות של האהבה האלוקית הטבעית הדחף להתעלות, הדחף להשתלם, הדחף להתפתח, לא פוסק מכאן רגע אחד. הדחף להגיע אל המציאות הגדולה, השלמה, זה דחף שלא פוסק בעולם. אבל מהי המציאות השלמה? מהו הגודל הזה? מהי המציאות המקומית, העליונה, שלה אנחנו שואפים? זה האדם שלו מאוד נמצא. ונמצא שהאדם והאנושות נמצאת מתורפת לתוך מערכת של התלבטויות, של מחשבות שאיננה מוצאת בהם סיפוקים. ובתוך הדחף הזה צומחות אפשרויות שונות כיצד להביא אותו לידי ביטוי ולהוציא אותו לכל בצורה שתספק אותנו. ועל רקע זה אנחנו עושים שלוש אפשרויות כיצד להתבונן על מציאות. ושלושת האפשרויות האלה מובאות בספר הכוזרי. אפשרות ראשונה היא האפשרות הפילוסופית. מאז ומעולם ועד עתה. עד העולם המטריאליסטי שלנו. היא האפשרות שטוענת שמכיוון שאנחנו איננו מסוגלים להקיף את הגודל שתמון בעולם, את הגודל האלוקי שתמון בעולם. איננו מסוגלים להתקשר אליו. ודאי שאי אפשר להתקשר אליו בתוך המעשיות של החיים. כי אין שום סיבה שיהיה משמעות למעשיות של החיים שלנו, לרגשות שלנו. ראינו כלפי הגודל המוחלט שעומד ביסוד החיים שלנו. לכן, אומרת התפיסה הפילוסופית, שהמציאות האלוקית בשבילנו היא דבר נעלם. הגודל המוחלט הוא דבר נעלם בשבילנו, דבר שאין לו משמעות מעשית. מעשית בחיים שלנו. יש נתק בין המציאות העליונה למידה להיקיים, בסוף המדע נקרא את זה לא חייב, בין המציאות העליונה לבין המציאות שלנו. אין קשר בין העולם המוחלט לעולם שלנו המעשי, הרגשי שלנו, ועם אלה אין משמעות נצחית או ממשית לכל הרגשות ולכל המחשבות ולכל התכונות המעשיות שאותן אנחנו עושים. לכן למשל לפי הכוזרי, לפי הפילוסוף הכוזרי, שאומר שיש מציאות אלוקית, אבל מציאות אלוקית מנותקת מאיתנו. מציאות אלוקית שאין לה משמעות בכלל החיים שלנו. החיים שלנו הם קטנים מדי כדי לחשוב שהם קשורים אל המציאות האלוקית, אל המציאות המוחלטת. במידה ויש איזשהו ערך לחיי האדם, זה רק בהתפרספות שלו, במחשבות שלו, בשכת שלו, אבל לא בתכנים המעשיים, וזה אין שום משמעות לזה. זה הטענה של הפילוסופיה. כנגד זה, עומדים האפשרויות הדעות הן לא פילוסופיה. האפשרויות שנובעות את זה מתוך התכונה הטבעית שלנו. הם בזה עומדים שתי הדתות, הנצרות והאסלאם, שכל אחת מהן חפצה כן להתקשר לגודל מוחלט, לגודל האלוקי. הם כן רוצות את זה. אלא מה? שכשבאים להתקשר למציאות האלוקית, מנסים להתחבר לאיזשהו עצם, לאיזושהי מציאות גדולה, מוחלטת, שמנסים להתפגש איתה באופן ישיר, לנסות להכיר את אופייה של המציאות הזאת. ומכיוון שמנסים להתפגש עם העצם האלוקי באופן ישיר, ממילא אנחנו חייבים לצבע אותו בצבע שמתאים לנו כדי שנוכל להתפגש איתו, שנוכל ליצור איתו מגע. ולכן כבר נוצרות שתי אפשרויות. האפשרות האחת, שהיא נוצרת על ידי הנוצרים, זה להלביש את העצם האלוקי בלבושים אנושיים. לא ידידיות רגילה, כמו שהייתה פעם, שהייתה ידידיות, כשהצברנו ידידיות שהחומר עצמו, במובן הפשוט שלו, היה כביכול תיאורי, אבל ידידיות מחשבתית, ליצור מצב תיאורי כזה, שמלובש מלבוש של בני אדם, לבוש של בני אדם, לזכונות של בני אדם, ובמציאות תיאורית כזאת אנחנו יכולים להתקשר. בעבודה הגברה של פעם, לא דיברה בלשון פילוסופית. האמת נתנה לחומר ערך אלוהי. חומר, התמונות החומרות ערך אלוהי. המציאות של הנצרות, ההבנה של הנצרות, זה לא להגיד שהחומר הוא אלוהי, לא שהכוחות החומרים סתם אלוהי, אלא זה יותר כוחות עדינים של החומר. אהבה, חסד, התכונות האלה שלו. התכונות זה יותר מפתחות של אנשים לפי דעתם, לתת לזה אלו שלו. לא לכוחות החומרים הגסים, הפריטים שיש בעולם שלנו. ממילא בארצות הלבישה את המציאות האלוקית בלבושים אנושיים, תכונות אנושיות. תכונות אנושיות נעלות, לפעול על פי הלמתה. אבל תכונות אנושיות. ועל ידי התכונות האלה אפשר ליצור קשר אנושי ישיר במציאות האלוהית, שהרי ירושה בלבושים שלנו, במושגים שלנו, בהבנות שלנו. זה ההבנה הנוצרית. ואם אין, אנחנו לא באים להבין את המציאות האנושית מתוך מדרגה חדשה, מתוך מדרגה אלוהית, אלא מנסים להלביש את האלוהים בלבושים האנושיים שלנו, לפי ההבנה האלפה שלהם, למצוא כוחות יפים באנושות, אבל הכל נשאר בכתר האנושי שלנו, של המציאות שלנו. ואין בתוך המציאות שלנו את היכולת לחיות בתוך החיים האנושיים, אבל לחיות את החיים האנושיים בתוך מימד שהוא אלוקי, שהוא מעל החיים האנושיים. את זה אין בתוך ההבנה הנוצרית יכולת כזאת. מכיוון שהרצון של הנצרות הוא להיפגש עם המציאות האלוהית בגושים אנושיים, ממילא משפילים את המציאות האלוהית, ההכרות שלנו, ההבנות שלנו, ועם אלה על ידי זה מנציחים דווקא את המציאות. לפי המצב העכשווי שלה, לפי המצב של החולשות שקיימות בה כרגע, בלי שום יכולת שאנחנו, שהמציאות שלנו תתעלה ותיבדש ותגלה תכונות יותר אציליות ויותר אלוקיות שמצויות בתוכנו. ומה שעשתה הנצרות, על ידי הרצון שלה להיפגש עם המציאות האלוקית, להיפגש עם הממשות האלוקית, ועל ידי זה יצאה את הממשות האלוקית לעצם מעצמה של האנושות. ללבושה ולבושים אנושים. זה צד אחד. האפשרות השנייה שיש היא הפוכה. והיא לבוא ולומר שבאמת המציאות האלוקית היא נעלה מעל הכל. ולכן האדם איננו יכול להיפגש עם המציאות האלוקית. היא נעלה. אבל אם הוא לא יכול להיפגש, הוא באמת לא יהיה אלוהי הכל. הוא באמת יישאר בן אדם. אלוקים יהיה גדול, והוא יישאר בן אדם. וזאת ההבנה המוסלמית, שהיא ניסתה עוד פעם להכיר את המציאות האלוקית גם כן בתור איזשהו גור, איזה עצם גדול, נסגר לפי הגדרת ההבנה. לכן המציאות שהמוסלמים נותנת לאלוקים את החוכמה, את הגבורה, את העוצמה, לא מרגישה אותו בגושים של אהבה וחסד, בגושים אנושיים פשוטים. אבל מכיוון שאלוקים הוא עצום, עמיגו, חזק, ובזה אנחנו מכירים את אותה מפגש של עמיגו, איזה עצם גדול, גיבור, חזק, מכיוון שזה כל המפגש שלנו, ההכרה שקיים כזה לדעת, כל היחד של המדינה זה לא היחד של מציאות שאנחנו יכולים להתקשר אליה, להתרומם אליה, אלא כל היחד שלנו אליה זה היחד של ההרצה, של ההכרה שיש עצם כזה גדול, שאליו אנחנו משפחדים, אותו אנחנו עובדים, ובסוף החיים שלנו נקבל את המשכורת שזה עולם הבא בשמי לחלוטין, כי אנחנו נשאר בני אדם, העצם האלוקי של עצם אלוקי, ואנחנו נשאר בני אדם. ולעולם לא נגיע לרוממות אלוקית שחיה בזה, איזה מציאות אלוקית שחיה בזה. לכן, לפי ההבנה של המוסלמים, אז יש עצם אלוקי גדול ועדים, חוכמה גדולה, גבורה גדולה, שגם היא מתורגמת את המושגים האנושיים החוכמה והגבורה. אנחנו מתרגמים, מהו העצם? שהוא חכם וגיבור, לפי ההבנות שלנו, שיש דבר כזה, חכם וגיבור. והעצם הזה, שאותו אנחנו מכירים, לפי החוכמה והגבורה שלו, יודעים שקיים דבר כזה, אליו אנחנו סוגדים, אליו אנחנו משתבים, וכל הלחץ שלנו זה בעצם ההכרה שיש עצם כזה גדול, ולפי הפקודות שלו. אבל לא ייווצר לעולם שום יחס, שלנו יחס ממשי, יחס של קרבה, יחס של התעלות שלנו אל העצם הזה, לא יכול להיווצר, כיוון שכל המושגים שלנו עליו, זה איזשהו רבן, גיבור, עוצמה גדולה. ואנחנו לעולם נשאר בני אדם, נשאר בני אדם ששומר את הפקודות של אותו, אותה מציאות. אבל שיוצר יחס ממשי וחי בינינו לבין המציאות האלוקית, זהו דבר שבלתי אפשרי. לכן בעצם מה שיוצא, שיש לנו פה, כפי שאמרנו, שלוש אפשרויות. או שאנחנו מתרחקים מהמציאות האלוקית, ולא מייחסים שום משמעות אלוקית. אנחנו לא מוצאים שום קשר ממשי בינינו לבין המציאות האלוקית והפילוסופיה, או שהקשר על ידי הורדת המציאות האלוקית להבנה שלנו, מפגש המציאות האלוקית מצד שזה משהו שדומה לנו, זה הנצרות, או מפגש של המציאות האלוקית, אבל לא מפגש של יחס של קשר, אלא מפגש של ריחוק, ידיעה שיש עצם אלוקי מצווה, פוקד אותנו, הקשר שלנו רק זה בעצם הידיעה עליו וכיוון הפקודות שלו. אבל אנחנו נשאר אותם בני אדם, אותה מציאות, וכל מה שיש לנו זה רק את כיוון הפקודות בלבד, אבל לא ייווצר שום יחס ממשי וחי בינינו לבין המציאות הזאת. זה שלא יותר שלו. כן.
אבל אמרה שיעורים, אני מדבר על שמי פגן. אני בעצם
תתעלה, שיש לו איזושהי יכולת להתקלות לאיזה גדר אלוקי חדש. אלא אמרו שבתוך המציאות האנושית שלנו, בתוך העולם האנושי שלנו, כיוון שבא המציאות האלוהית, נראה פעם זה בן אדם, כן? אז אם הבן אדם אצלנו יפרוש מכל הדברים, כן? אז בתוך האנושיות הרגילה שלו יגלה את המציאות
האלוהית.
כן, כי לא אומרים שאלוהי זה בן אדם במובן סתם, זה בן אדם במובן הנעלה שלו. אבל זה לא בן אדם במובן סתם אנושי פשוט, כן? של אדם שרק סתם אוכל בן אדם במובן של כמות הנעלות של אדם, שיש לו אהבה, שיש לו רצה, שהוא פורש מכל מיני דברים, מכל דברים של העולם הזה. אבל צריך להבין, אבל בסופו של דבר נשאר בן אדם, כן? הוא נשאר בטוח, אבל בן אדם שלו, אין לו איזשהו אידיאלי, כאילו שסובב אותו, שמרומם אותו. אלא בתוך הבן אדם הזאת שלנו, בתוך האנושות שלנו, על ידי שאנחנו פורשים עם כל הדברים ונשארים לתוך הדברים שלנו, וזה כמו פרסים אלוהים. זה לא שהם לא באים ואומרים שהאדם, נוסיף עוד דבר, הם לא באים ואומרים שהאדם סתם יהיה אלוהים, שהאדם פשוט יהיה אלוהים, אלא האדם בתוך הדברים הבן אדמיים, בלי אבל פשוט צריך איזושהי תורה, איזושהי מצוות, איזושהי מציאות חדשה, לא, תשאר בן אדם בלי תורה, בלי מצוות, בלי שום דבר, בלי איזושהי מערכת אלוקית, כן? רק תהיה בן אדם שפורש מכל דברים, ובתוך הבן אדם שלך תהיה בן אדם. זה גם מביא אותנו עוד דבר, שגם האנשים הפשוטים, נורמליים בזה, שמתקשרים לאותם בני אדם, אותם נזירים, אותם צמרים, הם יכולים גם יותר להיות, או מתקפר בהם, לא יודעים, לפי התורה שלהם, כן? מתפתח את מה שהם עושים, זאת אומרת, אין דרישה למערכת חדשה. אין לך בעצם דרישה לאיזושהי מדרגה חדשה שצריכה להתחולל במציאות, לאיזו מדרגה למעלה אלוקים, להתפתח עם מציאות אלוקים, כל זה לא קיים. אין מציאות אלוקים. יש מציאות בן אדם, יכול להיות בן אדם שפורש, בדברים הזו יהיה בעצם עובדה הזאת. אבל להתפגש עם מציאות אלוקים, עם דרגה אלוקים, עם חיים אלוקים, כל זה פשוט לא קיים. ולמה? כי בעצם כל המציאות האלוקית באמת מתחילה מזה של האלוקים אומרת. אין דבר אלוקים להתפגש לרושים של בן אדם. ממנה כל הדרישה לרוממות חדשה, להתפגש עם מערכת חדשה, עם מערכת אלוקית, שזה מה שמופיע במצוות, בעם, כשנראה ממשל ובר השם, כל הדרישה הזאת אצל הזאת אומרת. מקסימום זה בן אדם מפותח. כן, בן אדם הכי מפותח של העולם, בן אדם הכי נעלות של בן אדם, אבל לא יותר מזה. ולכן אצלם גם האהבה והחסד, בסופו של דבר זה גם של בני אדם, כן? האהבה והחסד זה לעזור את בני אדם, בסופו של דבר הכל חוזר אל האדם. כל המציאות שלהם אין אידיאל בעלי ערך עצמי. אלא תמיד במציאות תחזור לבן אדם, אז מה זה לעזור לבן אדם? אז עוד פעם, זה לפרטיות של האדם. שיהיה בריא, שיהיה לו טוב, במובן הפרטי. ולמה אתה מיטיב לבני אדם? כדי שאני נהיה טוב, על ידי שאני מיטיב, אני נהיה טוב. במובן הפרטי, אני כאילו נהיה אדם יותר טוב, אני עושה טוב, טוב, טוב לי להיות טוב, כמובן הפרטי שלו. אין מערכת אידיאלית, אין מערכת אלוקית, שאליה האדם צריך להתרומם, שאליה לא יכול להתרומם. לכן בעצם, לפי התפיסה הזאת, לכן התפיסה מאוד מסוכנת, כי מצד אחד יש בדברים נחמדים כביכול, כן? קשה מאוד לראות את התרבות של הדבר. כי מצד אחד יש בדברים נחמדים, ביטויים נחמדים של אהבה, חסד, צדקות, כל הדברים יפים. קשה מאוד לראות שכל הדברים הלפיים האלה הם בעצם כולם דברים לפי בן אדם. אין כאן שום דבר מעבר לבן אדם. כל בן אדם, הכל פרטי, הכל מתלבש בגושים אנושיים בלבד. ובתוך הגושים האנושיים האלה, אתה רוצה לשם את כל ההבנות הרוחניות שלך, כולם בתוך הלבושים האנושיים. זה מאוד מאוד קשה להבין את זה, לכן כתוב שמינות משפה. לכן הנצחות בושבת, כך כתוב, כל בעיה לשיעור. בגלל שהיא נכאורה אומרת, אומרת דברים יפים, כן? זה יודע, זה כולה, מה זה? בואו, כיוון שהיא אומרת דברים יפים נכאורה, דברים מאוד מתוקים נכאורה, קשה מאוד בעלי שכל הדברים האלה יפים, הם שום דבר דעה, שום דבר אלה,